משה רבינו ביום השמיני, יום הקמת המשכן, קורא לשני הבני דודים של נדב ואביהו, מישאל ואלצפן. הוא אומר להם, קרה כאן טרגדיה, המיטה הנוראית של נדב ואביהו. ואז הוא אומר להם, לבני דודים, שאו את אחיכם מעט פני הקודש אל מחוץ למחנה, ובאמת התורה מציינת שהם באמת ככה עשו, מישאל ולצפן לקחו אותם ויסעום בקוטנותם אל מחוץ למחנה, כמו שמשה רבינו אמר. המילים שאו את אחיכם בפשטות, תיקחו אותם, לכו תקברו אותם מחוץ למחנה. אבל רש"י מעתיק את הדיבור המתחיל, שאו את אחיכם, והוא מסביר באופן אחר קצת. הוא לא מסביר שמדובר כאן על קבורת נדב ואביהו, אלא הוא מסביר שמדובר כאן על משהו אחר. זה המילים של רש"י. כאדם האומר לחברו, העבר את המת מלפני הקלה, שלא לערבב את השמחה. זאת אומרת שכאן זה לא העניין של הקבורה, אלא יותר, משה רבינו קורא להם, למישאל ולצפן, ואומר להם, קחו אותם מהר, שהשמחה כאן של יום הקמת המשכן לא תתבלבל, לא תתערב. והדימוי לזה זה כמו אדם שאומר לחברו, העבר את המת מלפני הקלה, שהשמחה של הקלה תמשיך. זה הפירוש הפשוט בדברי רש"י. עכשיו השאלה היא מניין, מאיפה רש"י לקח את הפירוש הזה? למה שלא נסביר כפשוטו שמדובר בציווי של משה רבינו למישאל ולצפן לקחת אותם ולקבור אותם מחוץ למחנה. ובכלל המילים מעט פני הקודש הן באמת מיותרות. נגיד שבאמת אנחנו צריכים להסביר שאו את אחיכם אל מחוץ למחנה, שזה לציין את מקום הקבורה, אבל מה זה מעט פני הקודש? אז לכן מזה שהתורה כתבה בכל זאת מעט פני הקודש, אז רש"י מבין שמדובר כאן על המטרה של שאו את אחיכם הוא מעט פני הקודש, שהשמחה הגדולה של יום הקמת המשכן לא תתבטל, לא תתערב. הבעיה היא בפירוש הזה של רש"י, שדבר ראשון זה לא הדיבור המתחיל של רש"י כותב. רש"י לא כותב מעט פני הקודש כאדם האומר לחברו, או שאו את אחיכם מעט פני הקודש, או אפילו לא שאו את אחיכם וגומר. רש"י כותב שאו את אחיכם, כאילו זה המקור של כל הפירוש שלו. ואת המילים מעט פני הקודש, שהם לכאורה ההכרח לפירוש שלו, לפי הפרשנות של רוב המפרשים, זה רש"י לא מביא. אז לכן הקושי, יש כאן קצת קושי בפירוש הזה שאמרנו. קושי נוסף הוא, בכלל, מה זה מעט פני הקודש? ברור הרי שמשה רבינו צריך להגיד למישאל ולצפן, שהם ייקחו את נדב ואביהו כדי שהם לא יישארו פה, כי זה מקום קדוש שהטומאה לא תישאר במשכן. לכן משה רבינו צריך פשוט להדגיש את זה, כדי שהם יעשו את זה בצורה מהירה וזריזה. לא להשהות את הטומאה במקום קדוש, מעט פני הקודש. אז אם ככה, שוב חוזרת השאלה, מאיפה רש"י יודע שכאן ההדגשה היא יותר שלא תתערבב, שלא תתבלבל השמחה של היום, ולמה שלא נסביר בפשטות שהכוונה היא שאו את אחיכם כדי לקבור אותם. זו שאלה הם השאלות שהרבי פותח בשיחה, בליקוטי שיחות חלק י"ז, שיחה ב' לפרשת שמיני. ובגוף המשל שרש"י מביא כאדם האומר לחברו העבר את המת מלפני הקלה, גם כאן זה דבר שהוא קצת מוזר, שרש"י כותב כאן בעריכות, כאדם האומר לחברו. רש"י יכול לכתוב, שאו את אחיכם וגומר, אין לערבב את השמחה. שלא לערבב, שהשמחה לא תתבטל, משהו כזה. מה זה כאדם האומר לחברו, העבר את המת מלפני הקלה? מעניין שהנקודה הזו של שמחה, של, שהשמחה אסור לה להתבלבל ואסור לה להתערב, מופיעה מאוחר יותר. כשמשה רבינו ואהרון, שניהם, נותן את הציווי מהקדוש ברוך הוא, ראשיכם לאהרון, לאבלים, ראשיכם אל תפרעו. אז מה הוא אומר להם? ראשיכם אל תפרעו. אפילו שאתם אבלים, מה הוא אומר לנו רש"י? אבל אתם אל תערבבו שמחתו של מקום. ככה, זה אלה מילים מאוד מאוד פשוטות, מאוד מאוד ברורות, מאוד מאוד קצרות. לא לערבב את שמחת המקום, שמחת הקדוש ברוך הוא, שמחת המשכן. למה כאן הוא כותב כזאת אריכות שלא מצינו אותה לא לפני ולא אחרי. למה אומרים שלא היה לפני כן ככה? כי גם בפרשת משפטים, בסוף שלה, שהתורה מספרת על המעמד של ה-70 הזקנים, ההתנהגות שלהם בעת נתינת התורה במעמד הר סיני, כתוב, יראו את אלוקי ישראל, ויחזו את אלוקי ישראל, ויוכלו וישתו. רש"י שם מסביר, נתחייבו מיתה. שאז ה-70 הזקנים האלה כבר התחייבו מיתה, אלא שלא רצה הקדוש ברוך הוא לערבב שמחת התורה. שם רש"י לא מביא איזשהו משל, כאדם האומר לחברו העבר את המת מלפני הקלה, הוא אומר פשוט שהשמחה לא תתבטל ולא תתערבב. לכאורה גם רש"י היה צריך להיות, לכתוב גם כאן, באותה צורה. שאו את אחיכם את בני הקודש, לא לערבב את שמחת התורה, או לא לערבב את שמחת המקום. מהי העריכות כאדם האומר לחברו, העבר את המת מלפני הקלה? גם אם נאמר שבאמת רש"י רוצה באמת וחשוב לו להשוות את הסיפור הזה של נדב ואביהו, את הסיפור הזה של הציווי של משה רבינו, לקחת את נדב ואביהו ולהוציא אותם מחוץ למשכן, הוא רוצה באמת לתת את הדימוי הזה של להעביר את המת מלפני הקלה, נגיד שיש לו באמת צורך כזה, כמו שנראה בהמשך, למה הוא מוסיף את המילים כאדם האומר לחברו? רש"י יכול לכתוב, כמו שמעבירים את המת מלפני הקלה, שדרך אגב, הביטוי הזה הוא ביטוי הלכתי, שמופיע במסכת כתובות, דף י"ז, ושם כתוב במפורש, מעבירים את המת מלפני הקלה. למה רש"י מוסיף את המילים האלה? כאדם האומר לחברו, שבמידה מסוימת, במקום להשתמש בביטוי המקורי, שמופיע כהלכה, הוא עושה את זה כאילו כאדם האומר לחברו, שאז זה עושה את הפירוש הרבה יותר חלש, ופחות בר תוקף. וכנראה שיש כאן איזשהו עניין עמוק, ולא סתם רש"י בחר דווקא בניסוח הזה, שמצד אחד הוא ניסוח שמחבר מנהג כאדם האומר לחברו, מצד שני הוא משתמש בדין, ממש דין הלכתי, שכאשר יש שמחת קלה, וחלילה נפגש את השמחה הזו בלוויית המת, אז מעבירים את המת מלפני הקלה. כנראה יש כאן איזשהו צורך מיוחד לחבר את העניינים האלה, כמו שנראה מיד. שאלה נוספת היא, בעבר, על הלשון הוא, אל תערבבו, אמרנו מקודם, מכמה וכמה מקומות, שהלשון הוא, אל תערבבו שמחתו של מקום. של מי בדיוק השמחה כאן? של בני ישראל, של הקדוש ברוך הוא, של משה, של מי בדיוק השמחה? רש"י כותב, כאדם האומר לחברו, העבר את המת מלפני הקלה. מי זו הקלה? הקלה בדימוי אצלנו היא בני ישראל. אז זה שמחתם של בני ישראל, הצורך לקחת את נדב ואביהו ולהוציא אותם, זה כדי שהשמחה של בני ישראל לא תיפגם, הקלה, או שזה שמחה של הקדוש ברוך הוא. כי בעבר באמת רש"י השתמש בביטוי, אתם אל תערבבו, למה בעבר? בהמשך, לגבי ראשיכם אל תפרעו, הציווי שמשה רבינו נותן לאהרון ובניו, אלעזר ואיתמר, הוא אומר להם, ראשיכם אל תפרעו, אל תערבבו שמחתו של מקום. כלומר, אל תפריעו, אל תבלבלו כביכול לשמחה של הקדוש ברוך הוא. אז זה שמחה של הקדוש ברוך הוא או של בני ישראל? היה אפשר לומר שאם גם אם אנחנו לוקחים את נדב ואביהו ומוציאים אותם אל מחוץ למחנה, זה לא מוסיף או לא פוגע, זה לא מעלה ולא מוריד לשמחתו של הקדוש ברוך הוא, כי הרי הקדוש ברוך הוא מלוך כל הארץ כבודו, אז גם אם העברת את המת החוצה, עדיין כביכול לא הועלת כלום. אבל זה כמובן תירוץ חלש, כי נכון שמלוך כל הארץ כבודו, ושמחתו של הקדוש ברוך הוא, אבל עדיין שמחתו של הקדוש ברוך הוא היא נמצאת במשכן עצמו, אז אנחנו צריכים להוציא את נדב ואביהו ממקום שמחתו של הקדוש ברוך הוא, כדי ששמחתו של הקדוש ברוך הוא לא תיפגם. ורש"י כותב כאדם האומר לחברו, העבר את המת מלפני הקלה. אז כאן כל השאלות האלה צריכים כאן להבין מה עומק הדברים, מה כאן מסתתר, ונראה כאן דברים נפלאים ביותר. כדי להבין את זה, יש כאן בעצם שאלה אחרת לגמרי. והשאלה היא, ולא סתם רשי בחר להעתיק בדיבור המתחיל שלו את המילים, שאו את אחיכם דווקא. ולא דווקא, לא העתיק מעט פני הקודש, אלא שאו את אחיכם. השאלה היא כזו. דבר ראשון, השאלה היא שאלה כללית. למה בכלל התורה צריכה לספר, תוך כדי הסיפור של שמיני למילואים, היום הכזה נפלא, שמשה קורא לבני הדודים ישאל ולצפן, ונותן להם ציווי. קרבו, שאו את אחיכם אל מחוץ למחנה, ואחרי זה התורה ממשיכה. ויקרבו ויסעו בקוטנותם. אז זה ברור מאליו. כל אחד מבין לבד שגם אם קרה כזאת טרגדיה, ברור שלא השאירו את הגוף של נדב, הגופם של נדב ואביהו, לא השאירו אותם בתוך המשכן עצמו. ברור שהוציאו אותם. למה התורה בכלל עצרה וסיפרה את זה? זה שאלה אחת. שאלה נוספת היא, למה באמת קראו למישאל ולצפן? שאו את אחיכם, הם לא אחים? נדב ואביהו הם הבני דודים שלהם. נכון אמנם שאנחנו באמת כותבים לפני כן, התורה כותבת שמשה רבינו קרא ויקרא משה למישאל ולצפן בני עוזיאל דוד אהרון. אז הם באמת משפחה. אבל למה התורה מדגישה שאו את אחיכם? ו... לכאורה, אולי דווקא הציווי הזה, הציווי הזה של משה רבינו, שמי שיקח את נדב ואביהו הנשרפים, זה היה דווקא אחיכם, מישאל ואל צפן, קצת מוזר. אולי היה כדאי שהציווי הזה ייעשה על ידי מי שהוא לא משבט לוי בכלל. כי מישאל ולצפן, אפילו שהם לא ממש הכהנים, אבל משבט לוי, ולא סתם משבט לוי, מהקהתים, הם ממש אנשים שקשורים לעבודת המשכן, הם צריכים, וחשוב מאוד שהם יישארו תאורים ככל שאפשר, והם יוכלו להשתתף כמובן בשמחה. אפשר לקרוא לכמה ישראלים משבטים אחרים, שהם יוציאו את נדב ואביהו אל מחוץ למחנה. והשאלה הזאת מתחזקת עוד יותר, בהתחשב בעובדה שהתלמיד שלמד את רשי כבר זוכר מספר בראשית, פרשת ויחי, שכשמשה, שיעקב אבינו לפני פטירתו נותן ציווי איך לקחת את ארונו שלו לארץ ישראל, אז הוא אומר שלוי לא יישא את הארון שלו. למה? שהוא עתיד לשאת את הארון. אז אשים קל וחומר, אם לוי לא נשא את הארון של אבא שלו, שהוא אביו מולידו, למה? בגלל שעוד כמה וכמה דורות, עוד כמה וכמה עשרות ומאות שנים בעצם, מאוחר יותר, אז השבט שלו יישא את הארון, ולכן הוא לא יכול לשאת את גופו הקדוש של יעקב אבינו, אז לאחת כמה וכמה, כשמדובר עכשיו, באמצע השמחה הגדולה הזו של יום הקמת המשכן, היה כדאי שיקראו לאנשים אחרים שהם יוציאו את הגוף של נדב ואביהו ולא מישאל ולצפן, שהם משבט לוי נושאי אהרון ועוד מהקהתים. בגלל השאלות האלה רשי יש לו כאן שתי מסקנות. מסקנה אחת, שזה לא קשור לקבורה, זה לא קשור לזה שצריכים להוציא אותם מהמשכן, זה דבר שהוא מובן, זה קשור למשהו אחר לגמרי, קשור ליום המיוחד הזה. זה עניין אחד. ועניין שני, שאו את אחיכם, יש צורך מיוחד משום מה, כמו שתכף נראה, שהפעולה הזאת תיעשה דווקא על ידי אחיכם. ולכן רשי מצטט את המילים שאו את אחיכם, והוא אומר שלא, דבר ראשון, שלא לערבב את השמחה. זאת אומרת, היה עכשיו שמחה גדולה. והשמחה הזו הייתה שמחה בגלל הקמת המשכן. ולכן הגופות האלה אסור להם שהם יהיו כאן, כדי שהם לא יפריעו לשמחה. ולכן צריך דווקא שהפעולה הזאת תיעשה על ידי הקרובים משבט לוי, כי זה חלק מעבודת המשכן. מי הם עובדי המשכן? הלוויים. ומכיוון שזה חלק מעבודת המשכן, שהשמחה תישאר כאן, שהשמחה תהיה אקטיבית ותישאר, אז לכן, אמנם נכון כרגע, המישאל ולצפן לא מסמכים את המשכן, לא מסמכים ביום הקמת המשכן על ידי שירה בנבל וכינור, אבל הם יוצרים שמחה בצורה שלילית, אמנם, על ידי שהם מוציאים את הדברים שמפריעים לשמחת המשכן, ועל ידי זה השמחה של המשכן תמשיך. אז למעשה הם עובדי המשכן, הם עובדים אולי בצורה שלילית. קצת מזכיר את העבודה שנקראת בשם עבודת הרמת הדשן והוצאתו אל מחוץ למחנה, שזה חלק מהעבודות של המשכן. אז לפי זה יוצא להפך, זה שמישאל ולצפן עשו את מה שהם עשו, זה היה ההשתתפות שלהם, זה היה כאילו ההשתתפות שלהם בשמחה. במה הם משתתפים? כל אחד משתתף בדרך כלשהי. במה הם משתתפים? בזה שהם מוציאים את הדברים שעלולים חלילה להפריע. אלא שלפי זה מתעוררת שאלה אחרת. אם באמת אנחנו לא רוצים להפריע לשמחה, אז למה עשה הקדוש ברוך הוא ככה, שהעניש את נדב ואביהו באמצע השמחה? כביכול הקדוש ברוך הוא בא לשמחה, הוא זה שמפריע לשמחה. היה יכול הקדוש ברוך הוא להמתין, כביכול, עם העונש לנדב ואביהו, ולחכות אחרי יום השמיני למילואים. והשאלה הזו מתחזקת עוד יותר, כמו שאמרנו מקודם, שהיה כבר הסיפור של הזקנים, נדב ואביהו והזקנים, בסוף פרשת משפטים, שהם התנהגו, כמו שהם התנהגו, אכלו ושתו תוך כדי נתינת התורה במתן תורה, ואז הם כבר נתחייבו מיתה, ומה שם נאמר? למה בפועל הם לא נתחייבו, לא נענשו מיד, וזה נדחה? למה זה נדחה? כדי לא לפגוע בשמחת התורה. לא רצה הקדוש ברוך הוא לערבב שמחת התורה, והמתין לנדב ואביהו עד יום הקמת המשכן, עד יום חנוכת המשכן. אז עוד רגע, אז שמחת התורה של מתן תורה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לפגוע, ושמחת יום חנוכת המשכן, הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה עם זה שהשמחה פתאום נפגמת? מה קרה? אז זה קשה מאוד, זה הקושי כאן כביכול שמתעורר. אז איך אפשר לומר שבאמת הציווי, שאו את אחיכם, זה כדי שלא לערבב את השמחה, בא בשעה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא זה שירבב את השמחה. אז זה אומר רש"י, שלפי פשוטו של מקרא, זה לא הייתה הלכה, זה לא היה חזרה על דברי הקדוש ברוך הוא. משה רבינו אומר את זה להם, למישאל ולצפן, לא כציווי אלוקי, אלא איך? כאדם האומר לחברו, העבר את המת מלפני הקלה. זאת אומרת שזה נוהג של בני אדם, זה פשוט מסכת דרך ארץ, ככה נוהגים בני אדם. זה פשוט טבע של בני אדם. זה לא קשור לציווי אלוקי. טבע של בני אדם זה כאשר יש שמחה של קלה, אזי רוצים שהשמחה של קלה לא תופרע. ולכן לוקחים, גם אם יש חלילה מצב של מת, מעבירים את המת ומוליכים אותו בדרך אחרת, כדי שעל הקלה לא יהיה שום פגם בשמחה שלה. כדי שאותה לא יצריכו להטריח, שהיא תלך בדרך אחרת. אותו דבר גם בענייננו. הקדוש ברוך הוא נכון העניש את נדב ואביהו. מסיבה, לקדוש ברוך הוא כנראה היה רצון שיהיה איזשהו עניין של צער בשמיני למילואים. אבל למרות כל זאת, משה רבינו עושה ככל האפשרי שהשמחה של בני ישראל לא תופרע. ולכן משה רבינו אומר, ולכן כתוב, הוא אומר, לא שהציווי של הקדוש ברוך הוא, כאדם האומר לחברו, לא סתם רש"י בחר במינוח הזה, או כאדם האומר בניסוח הזה, כאדם האומר לחברו, להרחיק את המת ממקום השמחה, העבר את המת מלפני הקלה. לפי הרעיון הזה נבין למה רש"י כתב את המילים האלה דווקא כאן, ולא כתב את זה לגבי הציווי, ראשיכם אל תפרעו. כי ולכאורה גם שם רש"י היה יכול לכתוב ראשיכם אל תפרעו, כדי שלא לערבב את שמחת הקלה. רש"י שם כותב הפוך, אל תערבבו שמחתו של מקום, אל תערבבו את שמחתו של הקדוש ברוך הוא. למה הרעיון? הרי המיטה של נדב ואביהו נגרמה בגלל שבתי צאש מלפני השם ותאכל אותם. הקדוש ברוך הוא כביכול לא אכפת לו השמחה שלו, העיקר כדי להעניש אותם. ולכן אי אפשר לומר שזה שצריכים עכשיו לקחת את נדב ואביהו ולהוציא אותם מהמשכן, זה כדי שלא לפגוע בשמחתו של מקום. זה ברור. אבל שמחתו של מקום לא תופרע, כי הקדוש ברוך הוא בחר לעשות את זה גם תוך כדי שמחתו. אלא מה? רצונו של משה רבינו הוא שהשמחה של בני ישראל לא תופגם, אז הוא אומר כאדם אומר לחברו. אבל כאשר מדובר על הציווי, הציווי של משה רבינו לארון ולבניו ראשיכם, אל תפרעו. פה הוא לא יכול להגיד כאדם אומר לחברו, כי זוהי הלכה שהשם מסר להם. השם מסר להם את ההלכות האלה. התורה לא כתבה את זה מפורש, אז אנחנו יודעים שהיו כמה וכמה מקומות שאפילו שלא כתוב במפורש שהשם וידבר השם אל משה, אמור אל אהרון ראשיכם אל תפרעו, אבל עצם זה שמשה רבינו אומר לאהרון, אהרון הוא לאהרון ולבניו, אפילו שאתם מבהילים, עדיין ראשיכם אל תפרעו, בפשטות הכוונה היא שהוא קיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא. אז מכיוון שהוא קיבל ציווי של הקדוש ברוך הוא, פה הוא יכול כן לכתוב, אתם, אהרון ובניו, אל תערבבו שמחתו של מקום, כי זה באמת יבטא בלבול כביכול והפרעה לשמחתו של הקדוש ברוך הוא. וגם לא מדובר כאן על מותם של נדב ואביהו, מדובר כאן על ציווי לאלעזר ולהתאמר ולאהרון עצמו כמובן, שלאתם אסור לכם לעשות איזושהי התנהגות של הווילות ביום כזה, ביום הקמת המשכן. לכן הוא אומר שם, אל תערבבו שמחתו של מקום. אבל אצלנו, זה כאדם אומר לחברו, העבר את המת מלפני הקלה, זה לא ציווי של הקדוש ברוך הוא. זה ציווי של משה רבינו. והרי מה ההוכחה? שהרי הקדוש ברוך הוא בעצמו כן העניש אותם, ופגם כביכול בשמחתו. זה... לפי הרעיון הזה נוכל להבין גם כן עוד עניין עצום ופנימי מאוד שקשור לוויכוח שהיה בין משה רבינו ואהרון, אחרי שמשה רבינו שמע שאהרון ובניו לא אכלו את שתי החטאות האחרות וכתוב שהם שרפו אותם. היה הרי קורבן חטאת שהם הקריבו והם לא אכלו. כתוב, היקצוף משה לאמור, מדוע לא אכלתם את החטאת? למה לא אכלתם את החטאת? ואז אהרון התנצל ואמר, למה לא אכלנו את קורבן החטאת? הרי היה מוסף ראש חודש ומוסף נחשון ומוסף והיום הקמת המשכן. אז אהרון אמר ככה, הן היום הקריבו את חטאתם לפני השם, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי, היית בעיני השם? ואז כתוב, וישמע משה, ויתב בעיניו. מה בדיוק היה שם? אהרון חשב שיש הבדל בין סוגי החטאות, חלק מהחטאות, כן צריך לאכול, חלק מהחטאות, לא צריך לאכול, כמו שרשי כותב בעצמו, אם שמעת בקודשי שעה, אין לך להקל בקודשי דורות. אולי באמת בקודשי דורות צריכים עוננים, אנשים שהם קרא להם אבלות, לא לאכול את הקורבן. זה סברה שמשה רבינו שמע מאהרון, ואז וישמע משה ויתב בעיניו. לכאורה, נשאלת השאלה. ההבדל הזה בין קודשי שעה, הקורבנות הספציפיים שהקריבו באותו יום, קורבן נחשון, לבין קודשי דורות, מוסף ראש חודש, ההבדל ביניהם הוא הבדל שהוא מובן בפשטות. ואיך אפשר לומר שכזה הבדל חידש כביכול אהרון למשה? למה משה רבינו לא היה ברור לו לבד? ולחילופין הפוך, למה למשה רבינו היה ברור כל כך לפני שהוא דיבר עם אהרון שאין שום הבדל בין קודשי שעה לבין קודשי דורות, וכמו שצריכים לאכול את קודשי שעה ככה גם צריכים לאכול את קודשי דורות? ואיך אהרון פתאום, מה כאן הוויכוח ביניהם? ופתאום אהרון משכנע אותו ואומר לא, ואז התורה מציינת וישמע משה ויתב בעיניו. עומק הוויכוח הוא קשור למה שהסברנו מקודם. משה רבינו חשב שאהרון ואלעזר ואיתמר עכשיו מותר להם באמת לאכול את אפילו שהם עכשיו חלילה נמצאים באבלות, אבל מותר להם לאכול את המנחה, את כל הקורבנות. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, ראשיכם אל תפרעו. השם אמר למשה לתת ציווי לאהרון לא לערבב את שמחתו של מקום. ולכן, כמו שראשיכם אל תפרעו, אסור לעשות פריאת הראש שמבטאת אבלות ביום כזה שהוא שמחתו של מקום, אותו דבר אסור לפגוע בשמחתו של מקום על ידי שלא אוכלים הן את קודשי שעה, הן את קודשי דורות, ולכן משה רבינו כתוב היקצוף. הוא אומר לדעתו, באותו רגע שהוא שמע על כזה, על מה שקרה, שאהרון ובניו לא אכלו את החטאת, אז מה הוא עשה? הוא כתב ויקצוף, למה? הוא אומר, פגעתם כביכול על ידי זה ששרפתם את החטאת, ולא אכלתם אותה, פגעתם בשמחתו של מקום. על זה ענה לו אהרון, הן הקריבו את חטאתם לפני השם, ואכלתי חטאת היום, היית בעיני השם? הוא אומר ככה, הוא אומר, ההקרבה הזו היא הייתה לפני השם. זה לא אכילת חטאת. אכילת חטאת היא אמנם צריכה להיות במקום קדוש. היא צריכה להיות בתוך קלעי החצר. אבל לא, האכילה הזאת לא צריכה להיות ממש לפני השם. כלומר, כשאנחנו, אהרון פונה למשה ואומר לו ככה, משה אחי, אתה מדבר על שמחתו של מקום? שמחתו של מקום היא כאשר יש קורבן שאנחנו צריכים לאכול אותו ליד המזבח, איפה שכתוב, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם. ואת החטאת הזו שהיא לא נאכלת במקום הקודש, אז אותה היא לא, אם אנחנו נשרוף אותה ולא נאכל אותה להיותנו עוננים, להיותנו אבלים חלילה, אזי אנחנו לא פוגמים את שמחתו של מקום, כי זה לא שמחתו של מקום כאן. שמחתו של מקום זה רק במקום המזבח, ליד המזבח. אז אהרון אמר ככה, העבודות האלה שנעשות לפני השם, הם באמת יכולים חלילה לערבב את שמחתו של מקום, ובאמת אותם אסור שיעשו, ראשיכם אל תפרעו. העבודות שנעשות ממש לפני השם, דרך אגב רואים ביום הזה שהיה כל כך הרבה קורבנות, ולמה זה היה? בגלל ששמחת חנוכת המזבח מהמשכן מתבטאת בהקרבת הקורבנות, אז אותם החטאות שאוכלים בסמיכות למזבח, הם באמת החטאות שצריכים לאכול, קודשי שעה. אבל כאשר מדובר על קודשי דורות, כלומר אותם חטאות שנאכלות מחוץ למשכן, בתוך קלעי חצר אבל מחוץ, הם לא ליד המזבח, הם לא פוגמים בשמחתו של מקום כאשר אנחנו לא נאכל אותם. וזה שכן קיבלנו להיתר לאכול את שתי החטאות האחרות, זה היה לא כדי שלא לערבב את שמחתו של מקום, אלא זה היה ממש הוראת שעה. ולכן, אם שמעת בקודשי שעה, אין לך להקל בקודשי דורות. וזה לא שהיה היתר מיוחד לקחת את החטאות האחרות, קורבן נחשון וקורבן אהרון, ולקחת והמנחה ולאכול אותם, בגלל שאנחנו לא רוצים ששמחתו של הקדוש ברוך הוא תתבטל. לא, זה לא קשור. זה יכול להיות הוראת שעה שהשם אמר שאפילו שהם עוננים עדיין והם אבלים, עדיין הם יכולים לאכול את הקורבנות האלה. ולעומת זאת, בקורבנות, בקורבן השלישי, שהוא מוסף ראש חודש, שהוא מוסף תמידי, שהולך להיות תמיד, שזה נקרא קודשי דורות, אולי באמת, פה אסור להקל. שמחתו של מקום? שמחתו של מקום לא תתבטל. בזה שאנחנו יוצאים החוצה, ושורפים את החטאת, שלא במקום הקודש, ולא אוכלים אותה, אנחנו לא פוגמים את שמחתו של מקום. לעומת זאת, משה רבינו חשב, משה רבינו הסתכל על זה, בזה שאתם שרפתם את החטאת, פגעתם בשמחתו של מקום. ולכן רואים שמשה רבינו מאוד סנטטיבי לכל העניין של שמחתו של מקום, ושמחתו של הקדוש ברוך הוא, ושמחתם של בני ישראל. ולכן משה רבינו אמר, את כמו שראשיכם אתם לא הולכים לפרוע, אותו דבר הייתם צריכים להמשיך לאכול את כל החטאות, ולהתנהג כרגיל. ולכן הוא גם כן מאוד סנטטיבי לכל העניין של שמחתם של בני ישראל, ולא כציווי של הקדוש ברוך הוא. הוא קורא למישאל ולצפן והוא אומר להם, קרבו ושאו את אחיכם את פני הקודש, כאדם האומר לחברו, העבר את המת מלפני הקלה. משה רבינו מאוד דואג לשמחתם של בני ישראל, ושמחתם ושמחתו של מקום, ולכל עניין הוא קובע את ההלכה שצריכה להתבטא בעקבות מה שקרה. ומסיים הרבי את השיחה בהוראה, יש הרבה הוראות שאומר הרבי שאפשר ללמוד מהפירוש הזה, אבל אחת מההוראות הן שידוע מה שהרמב״ם כותב, שאפילו שיש שבט אחד שנקרא בשם שבט לוי, אבל גם אדם שהוא לא רשמי משבט לוי, הוא יכול להיות כמו שבט לוי. איך? אם נדבה רוחו להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, ופרק מעל צברו עול החשבונות הרבים, אזי הוא הופך להיות כמו שבט לוי. ככה אומר הרמב״ם. יבוא אחד ויחשוב שהוא נמצא בדרגה של שבט לוי במובן הזה שכותב הרמב״ם, והוא קדוש, הוא מתקדש, והוא הופך להיות קודש קודשים. הרמב״ם שם כותב, נתקרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו. איש כזה, שבאמת לקח את הנושא הזה של להיות כמו שבט לוי כפשוטו, יבוא אחד כזה ויחשוב, נו, אני מתעסק מכאן ואילך רק בענייני טוב, רק בענייני קדושה, אני שבט לוי. וכאשר צריכים לעשות עניינים שקשורים להפרושי מאיסורה, להפריש אנשים מאיסור, זה לא התפקיד שלי. אין לי קשר לעניינים כאלה שהם לא קדושים. זה תפקיד שיוטל על ישראלים, על אנשים שהם לא הגיעו לדרגת שבט לוי. הם אותם אלה שהם לא, שהם עסוקים בחשבונות הרבים, ואני שנדבה רוחי, ואני מתבדל ואני עומד לפני השם ולשרתו, אני לא מתעסק עם הדברים האלה. שיבואו ישראלים ויתעסקו עם הפרושי מאיסור, אני משבט לוי. על זה באה הוראה עד רבה. מכיוון שהעבר את המת מלפני הקלה, מכיוון שחשוב לנו שיהיה שמחת המשכן, וששמחת המשכן לא תתבטל ולא תתערבב, אזי זה צריך להיות על ידי שבט לוי. זה חלק מהתפקיד של שבט לוי. ולכן הוא אומר, שאו את אחיכם, אתם הלוויים, אתם לוויים, יש לכם תפקיד כאן בעבודת המשכן, והיום עבודת המשכן היא שמחה. אז כדי שהשמחה תהיה מושלמת, צריכים להתעסק עם הפרושי מאיסורה. צריכים להפריש את העניינים שיכולים לפגוע בשמחתה, בשמחתה של הקלה, בשמחתם של בני ישראל. וזה אותו דבר גם כן בעבודתו של כל יהודי ויהודי. העולם אין מה לעשות, העולם חייב להיות נקי, והוא לא יכול להיות דירה לקדוש ברוך הוא אם לא, הרי הקדוש ברוך הוא נתאבה להיות לו דירה בתחתונים, אבל העולם לא יכול להיות דירה אם לא ינקו אותו לפני כן. ולכן גם העבודה הזו היא חלק מעשיית הדירה. החלק היא לא פשוט מעבודת עשיית הדירה, היא לנקות אותה. ולכן לפעמים שבט לוי, אחד כזה שהוא משבט לוי במובן הרוחני, הוא צריך להתעסק עם זה. ועל ידי שאנחנו מנקים את העולם באמצעות סומרה, ועל ידי מצוות לא תעשה, אז אנחנו באים ואנחנו מסדרים כלים נעים, ועושים מצוות עשה, קום ועשה, מעשה טוב, אז באמת הדירה הופכת להיות דירה מתאימה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וזה יהיה בגלוי, נראה את זה לעתיד לבוא בביאת משיח צדקנו, בקרוב ממש.